רבותינו אמרו, משה תיקן להם לישראל, שיהיו דורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח, שר כוח. רק זה צריך מנוף. משה תיקן להם לישראל, שוב דורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח. אז פשט 30 יום, כמה שפסח הוא עמוס בהלכות. בפרט שכל שנה ושנה מתחדשים שאלות חדשות. עכשיו יש קיריים, כל מיני קיריים היום בשבר העם. כל אחד קונה קיריים, ולא חושב בראש מה יהיה בפסח, איך יכשיר אותם. אז מתחילים השאלות. בכל אופן, ניכנס העניין עצמו. רבי אברהם אזולאי היה קודש קודשים, סבא של סבא של הרב חידה, חי לפני 400 שנה, והיה מקובל גדול. כותב, שתדע, עברו רבותינו, מי שעבר עליו 400 יום, בלי הרהור תשובה, בלי מעשים טובים, נאבד מן העולם. זאת אומרת, אין לו תקווה. אם 400 יום רצופים, לא אמר לא שמע ישראל, לא הרהר תשובה בליבו, או לא עשה איזה מעשה טוב, או לא, אפילו לא ירה מהשם יתברך, לא קיים יראת השם. זה אין לו תקנה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? רחם עלינו, ונתן לנו את חג הפסח. חג הפסח זה חג שכל היהודים, ברוך השם, כל מי שהוא מזרע ישראל, יודע לכבד את החג הזה, אז וגם כמו שהזוהר הקדוש כותב, הזוהר פרשת אמור, כותב שם, שידוע הוא, שנשמות הצדיקים נמצאים בגן עדן, וגם אלה שהם נפטרו ולא נכנסו עדיין למקומם בגן עדן, יש להם רשות בחודש ניסן לעלות על גבי שלוש חומות של גן עדן, ורואים משם את האור הגדול שיש שם למעלה, ונעדים מזרע שכינה. ומה הסיבה שדווקא בחודש ניסן הם עולים? אז זוהר אומר, אז זו הסיבה. כיוון שאין לך אחד מישראל שלא מכין את עצמו לחג הזה. אחד הולך לצבוע את הבית, ההוא את הדלתות, אחד קונה כוסות, אחד קונה צלחות, כל אחד קונה איזה משהו, וגם קונים מצרכים לפסח. אז ישראל עסוקים במצוות. העסק של ישראל במצוות מכפר לנו. ולכן גם אותם שהם לא עבדו את השם, או אחד שלא מקיים מצוות, אז יש לו תוך 400 יום כל שנה לבוא פסח. גם אם שנה מעוברת, ושנה מעוברת ידוע, שהזמן הוא שנה מקסימום יכול להיות 385 ימים. אז יש לו 15 יום עוד ספר שהוא יכול לשוב בתשובה. אותו הדבר יש לנו גם את יום הכיפורים מצד שני. מי שלא שב בתשובה בפסח, יש לו תשובה ביום הכיפורים. יוצא שפסח זה חג לא רק עד יציאת מצרים, שזה היה אז, זה חג שקורה עכשיו. איך כתוב בהגדה של פסח? בכל דור ודור, חייב אדם, חייב, לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. נהייתי פעם באיזה חנות במאה שערים לקנות איזה הגדות של הילדים. ראיתי איזה איש אחד ששם שאל את בעל החנות אם יש לו ראי. אמר לו כן. נוציא לו אחד, אמר לי, רוצה עוד כמה. קנה עשרה, והיא ככה כמו בגודל גלויה. אז אחרי שהוא קנה, בא יצא, אני יצאתי, ראיתי לו שיחה. מה העניין של הראי שקדית? מה זה? אמר לי, מה זה? אני מחלק לכל היושבים בליל הסדר. ראי, שמה? אז אמר לי, כתוב באגדה, היה אדם לראות את עצמו. אז כל אחד לוקח את הראי, אומר, היה אדם לראות את עצמו, כדי שלהמחיש להם, אני עכשיו יצאתי ממצרים. עכשיו תדעו שהדברים האלה הם דברים שיש להם סמך ושוחר, יש להם הרבה, הרבה מן האמת. איפה? לא קרים ולא המתות. שמעתי פעם מפי הגאון רבנו שלום כהן עליו השלום, שהשנה הוא השנה נפטר לבית עולמות, עוד שנה. פסח שעבר דיבר על הנושא הזה. למה אנחנו קוראים להגדה של פסח? פשט, כי כתוב בתורה, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. ולמה הגדת? ואמרת, ודיברת, וסיפרת. לא חסר מילים, ברוך השם, בשפה העשירה שלנו. למה התורה אומרת והגדת? וכן כתוב בפסוק גם, הגעתי היום להשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ, אשר נשבע השם לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם. אז יש בזה אריכות, אני אגיד לכם בקצרה. מה זה והגעת? ולא אמר ואמרת, והגעת זה מישהו שמספר כעת סיפור, ואומר, אני הייתי כעת, לפני שעה הייתי באשדוד. הוא מתחיל לספר לנו מה היה, ואיזה נס קרה לו, שהייתה כמעט תאונה, והוא ניצל, ואוטו נכנס בהם, וברוך השם יצאו שלמים. אז הוא מספר לך את כל הסיפור, ואתה אותו מרוגש, ואפילו הזכוכיות של הרכב נמצאות עליו. אז אתה רואה, זה מוחשי, זה אמיתי. הנה, אתה רואה. הוא בא לך עם ראיות, הוא בא לך עם סימנים של המקרה. זה נקרא הגדת. אבל סיפרת, אני יכול לספר סיפור מלפני 5,000 שנים, מבריאת העולם, או מהאדם הראשון, או מאברהם אבינו. זה סיפור. אז עדיין לא רואה את האדם. אני לא רואה אותו. מתי אני רואה אותו? כשזה והגדת. כלומר, במילים אחרות, אנחנו צריכים בליל הסדר לדעת שיש מצוות עשה מן התורה לספר ביציאת מצרים. כל לילה, חבל שאתה מהמשקיע במצלמה ולא בשיעור, תבין מה קורה פה. כל לילה יש מצווה לספר ביציאת מצרים. איפה אנחנו מספרים? איפה? אתה כל לילה מספר ביציאת מצרים? מה לא? אתה מתנה בסידור?
ואז
ישיר. אתה מתנה לערבית? אתה בסידור? לא מוזכר שם היציאת מצרים? איפה? אני לא שומע. תצעק. איפה בקריאת שמע? איפה?
אשר רוצה אתכם
מארץ
מצרים.
אני לא שומע מה הוא
אומר. אשר רוצה אתכם מארץ מצרים.
בפסוק האחרון, יפה, בפסוק האחרון, אני אשר אלוהיכם, אשר רוצה אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, נכון? אז זה הפסוק, בוא.
זה הבן שלי.
לא אכפת לי מי, אני לא אכפת לך. אז מה אני אשמע לך? אז בקיצור הדברים, אנחנו רואים שכל לילה אנחנו מספרים מצוות מצרים. וצריך לכוון שאני מקיים מצוות עשה לספר מצוות מצרים. אותו דבר ביום, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ומה דרשו רבותינו? ימי חייך הימים. כל ימי חייך הלילות. אז גם יום ולילה. אלא שבלילה אנחנו מספיק שעברנו את הפסוק, אני אשב אלוהיכם, וכיוונתי לצאת ידי חובה, קיימתי. אבל בליל הסדר זה לא כך. תשימו לב רבותיי, בליל הסדר אתה צריך כל הלילה לספר ולספר ולספר. וכתב מרן, עד שתחטפנו שינה. זאת אומרת, ימשיך לקרוא, אז מה, יגיד שירים, יספר באגדות, יפתח אגדה של פסח ויקרא את הפירושים שיש עליה, מעשיות וכל מיני ניסים, רבי היפלת שכותב גם ניסים אישיים שקרה לך, במהלך ימי חייך, או מה היה בשנה האחרונה, או מה היה, עצר אותך על ידי מישהו, וזה מישהו איים עליך, מישהו קרא איתך איזה משהו, או עבר איזה פגז באמצע הלילה מעל הראש, אני יודע איפה, וכאן היה משמו, כמה פעמים היה, איך קוראים לו? היינו פעם פה שלא תקעו פעמיים צרה. בקיצור, אז אם כן, אדם צריך לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה, ולהיות ער כל הלילה, אבל לא סתם ער, ער ער. ולכן כתבו הפוסקים שמצווה לישון בערב פסח. בערב פסח, לא רק לעבוד, להשאיר איזה שעה או שעה וחצי, שאדם ילך למיטה, כולם יכנסו לישון, כדי לקבל כוח, יישאר בלילה, כי הלילה הזאת, אם זה תפילת ערבית שאתה מתפלל, אם זה באמונה, כל זאת וקיים עלינו, ברוך אתה השם גאל ישראל, אם זה התפילה עצמה, אתה בחרתנו, אתה מקיים מצוות ציפור יציאת מצרים. אחר כך אתה בא לבית, וקדש, כתוב ומהר לבוא, וקדש, יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום, כדי שיקדש מיד שתחשך. יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום, כתבו החכמי המוסר, שאדם צריך להכין את השולחן שלו לעולם הבא. שולחנו ערוך מבעוד יום. לא לחכות שיסכן וקרא לו כוח ללכת, אלא לשוב בתשובה ולעבוד את השם ולקיים מצוות כמה שהוא יכול, כדי לקדש מיד שתשך. לא עליכם שאדם יקדש שם למעלה, לא יודע לעשות קידוש, עולה למעלה, יגידו לו בכבוד, תגיד קידוש. אז אם כן, יוצא איפה רבותיי שבליל הסדר אנחנו מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה. כמה אדם צריך, שים לב, לקיים את המצוות כאילו זה עכשיו קרה. לכן מה הם עושים? היו מקבישים את הילדים, כל מיני בקדים ישנים, או כל מיני מטפחות צבעוניות, וכל מיני, נותנים להם מקל ביד ואיזה סן על הכתפיים, והיו הולכים, מסתובבים בבתים, הבית הזה, הבית הזה, ודופקים בדלת, אומרים להם, ברוכים הבאים, מאיפה באתם? והם מספרים, ממצרים, לאן אתם הולכים? לירושלים. ומספרים מה היה. אחד יש בידו מטאטא, השני יש בידו מעדר, כל אחד יש בידו איזה משהו. וכך, ואז, כזה אנחנו מקיימים מצוות עשה של יציאת מצרים. זה והגעת לביתך. לכן והגעת, זה לא פירושו, לא אמר ואמרת. אלא והגעת זה עכשיו. אני מגיד לך מה היה. הרגע, לפני דקה, יצאתי ממצרים. זה מה שאדם חייב לעשות בליל הסדר. ככה, מתעוררים בשמיים לרחם עלינו. ידוע מה שהזוהר הקדוש כותב, זה מופיע באגדות של פסח. זוהר פרשת בו, פיקודה בתרדה, בספרה, בשבחה, בפציעת מצרים. מתאר שם רבי שמעון בר יוחאי, שאדם שקר בא בליל הסדר ויושב על השולחן, ליד השולחן, וסביבו כל בני הבית, מזמין אותם ויושבים יחד, הוא מספר מציאת מצרים, מיד הקדוש ברוך הוא יורד מלמעלה. הקדוש ברוך הוא יורד מלמעלה. עם כל הפמליה שלו. והם באים להגיד שירה, למה איפה ראינו שיש שירה בלילה? מי יכול להגיד לי פסוק שכתוב שבלילה יש שירה? איך? עוד פעם?
ובלילה שירו עם מי.
קום
אירוני
בלילה,
בלילה
שירו
עימי. אתה מתקרב, אבל יש עוד פסוק יותר. שלמעלה יש שירה, אני רוצה. קום אירוני בלילה זה אנחנו פה. שלמעלה יש שירה בלילה.
בלילה
שירו עימי,
אמרו פה.
איך?
בלילה שירו עימי.
איך מתחיל הפסוק?
בלילה
שירו עימי. איך מתחיל? לא נכון. זה לא מתחיל, אתה מסיים. איך כתוב בהתחלה? יומם יצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עימי. בלילה באים המלאכים לשיר לקדוש ברוך הוא כל לילה. באים בליל הסדר לשיר, אומר להם עצור! לא שרים היום. לא שרים? למה? מה יש? מה קרה? אומר להם ליל פסח. ואז אומרים לה, אז מה אנחנו נעשה היום? אומר, בואו אני ואתם נרד יחד לבתים של ישראל. נלך אצל ישראל, אצל משה, אצל דוד, אצל קרקוקלי, אני יודע מי עוד, קוראים לו השני, השלישי, לכולם. והוא יושב שם ושומע את השירה ואת הסיפור שישראל מספרים. לכן צריך לדעת, בליל הסדר, זה אחד הטעמים. למה מקשטים את הבית בליל הסדר? כתוב שיביא קרים וקסדות וכל מיני שטיחים מפוארים וכל מיני יופי וילבש בגדים מפוארים גם באותה לילה. כי הקדוש ברוך הוא בא בלילה אלינו, תארו לכם, אין לנו, אין לילה כזאת. לא ביום כיפור, לא בראש השנה ולא בשום תאריך בשנה. אבל פה כתוב בפירוש בזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא בעצמו עוזב את הכיסא הכבוד ובא עם כל המלאכים כולם ונכנס אלינו לבתים, ואז עולים המלאכים ומספרים בשבח. אז אני שהייתי ילד, אז תמיד אבא היה מספר לנו את הדבר, את הזוהר הזה, קורא אותו, יש אותו בהגדה של פסח. והיה לי תמיד שאלה, טוב רגע, זה היה שנה שעברה, אז מה קרה השנה? הם לא יודעים המלאכים, הרי המלאכים לא מתים, נשארים חיים. אז מה התירוץ? למה הם כל כך תמהים? והם לא יודעים מה קורה איתם. הייתה לי שאלה, מי יכול להגיד לי תירוץ?
אין להם זיכרון.
שמה?
אין להם זיכרון.
אין להם מה?
זיכרון.
זיכרון?
כן,
אתה בדקת מלאך?
לא.
עשית לו סיטי?
הוא עושה את הפקודה שלו וגמרנו, זהו.
עוד פעם?
הוא עושה את השליחות שלו וגמרנו.
אני לא שומעתי מה אמרת, אבל אני אומר, אבל אתה צודק. אבל אתה צודק. למה? למי יש זיכרון? אנחנו בשר ודם שמצווים בתורה, נתן לנו זיכרון. כדי שאדם ילמד ויזכור. ככה פסוק אומר, למען תזכור, יום צאתך ממצרים, כל ימי חייך. זכור את אשר עשה לך עמלק. לנו יש זיכרון, אבל לשאר הנבראים אין להם זיכרון. וגם למלאכים אין זיכרון. בואי נא, אני אספר לך סיפור עכשיו. סיפור שהיה, לא סיפור, מעשה. היה בירושלים בגן החיות לפני למעלה מ-30 שנה. זה אמר לי אחד שדיברנו פעם בערב פסח על הנושא, הוא עובד שם ובא וסיפר לי מה היה איתו. אמר לי שיום אחד היה שם בגן החיות, אחרי ששכללו את ה... בהתחלה זה היה באזור באזור גוש מדים בירושלים. שם, עכשיו זה כבר נמצא באזור מדחה. אז היה, יש שם גן החיות התנכי. קיצור, שם כבר יש יותר מעבר, עשו שם מכשולים לקופים ולעריות גם. עשו שם תעלה של מים, ועשו גם גדר, וגם גדר חשמלית. אבל גדר חשמלית יש שם חוט, אולי 40-50 ועד לא יותר. צריך לקבל מכת חשמל, אבל זה לא גורם חלילה וחס נזק רפואי לאדם. קיצור, נולד איזה קוף אחד שם בגן החיות חדש. ועשו לו שמחה גדולה, עכשיו ברית מילה עד, אבל עשו איזה שמחה, חלקו סוכריות, וקראו לו איזה שם, לא יודע אם לא נורמלי, כל פעם ממציאים איזה שם. קראו לו שם, לקוף. בקיצור, אבל הקוף הזה היה רע מסורה, וקבצן, צועק, צורחן, הכל יש בו. כל הילדים בו. בקיצור, קוף כזה לא היה. והיה פרופסור אחד שם שהיה מנהל של גן החיות, ורק אחר כך הוא נסע לחיפה. קראו לו שולו, פרופסור שולו, רופא לבעלי חיים. יענו וטרינר, יענו משהו מיוחד. קיצור, אז יום אחד, הקוף הזה, המשוגע הזה, היה בגיל 3 חודשים, חודשיים, 3, עדיין עוד לא יצא מהחיתולים. והנה, השתולל יום אחד, באו אנשים לגן החיות וכו', קפץ והתנפל על הגדר תיל. הגדר תיל הרימה חשמל, קיבל מכת חשמל, נפל אחורה והיה מעולף. אז היה מעולף. היה מעולף, אמא שלו ראתה את זה, נתנה צרחות, משהו צועק, כל החיים שלו היא צעקה פי אלף. וקולו נשמע באצטדיון, ונשמע בתחנה המרכזית, ובכל האזורים מסביב. כל החיות, האריה קם, ולא הבין מה קורה פה, והנמר, והטיגריס, והפרטלס, בוא אצל העש. אפילו הנחשים התחילו להשתולל באקווריום שלהם. עכשיו לא ידעו מה לעשות. הם לקחו את התינוק, את הבמבינו הזה, לקחו אותו לחדר טיפולים, חברו אותו למכשירים, והוא התעורר, הכל בסדר. התעורר, לקחו אותו, הביא אותו לאמא שלו. הביא אותו לאמא שלו, אמא שלו לא לקחת אותו. צועקת, והוא מתאפל עליה, מנשק אותה, מחבק אותה, היא זרקה אותו. נעמה, אין לה זיכרון. היא יודעת שהילד שלה נפל, מת, עכשיו זה ילד אחר. עכשיו הוא התחיל לצרוח צרחות, מה שצרח מקודם, זה היה רק ניסיון. זה היה אימונים. הפעם צעק צעקות נוראות. אמא, אמא, לא מסתכלת עליו. אז לא ידעו מה לעשות. לא ידעו מה לעשות. אז התקשרו לפרופסור. סוף סוף תפסו אותו. אמר להם, תרדימו אותו. טוב, מה נעשה עכשיו? ואמא שלו לא לוקחת אותו. מי יאכיל אותו? מי ישקה אותו? מי יטפל בו? זה בעיה. אמר, תרדימו גם את האמא. איך תרדים אותה? זה בעיה. היא שוקלת אולי 150 עד 200 קילו. אז אמרת, יש לכם חיצים, יש להם שם זורקים. לקחו אחד, לא עזר, 2. רק בשלישי נרדמה. נרדמה, מה עשו? כשהוא התעורר, שמו אותו עליה, נדביקו אותו עליה. ואז הוא נרדם עליה. וככה נרדמה יממה שלמה. והוא בינתיים ינק ממנה, אני יודע מה, אז נרדם עוד יותר. למה גם בחלב היה חומר הרדמה. קיצור הדברים, היה שקט בגן החיות, 10-24 שעות, לא היה יום כזה שקט אחרי הצעקות והסערה הגדולה. טוב, עכשיו מה עושים? והנה, אחרי זה קמה האמא, תעוררה, כאילו כלום לא היה. הילד עליה והיא טיפלה בו כל רגיל. אז מה למדנו מפה? שלקוף, לא רק לקוף, כל בעלי החיים, זיכרון אין. יש להם רק אינסטינקט, יש להם רגש. רגש אמא היא, היא יודעת, היא אמא היא צריכה לטפל בתינוק, אבל יותר מזה היא לא יודעת. אז בקיצור, וככה, אבל אז מכאן למדנו, הנה הוכחה, שלמי יש זיכרון? לנו, בני האדם. כדי להשתמש בזיכרון, בעבודת השם, בלימוד תורה, וכל שאר הדברים. כדי, ואז שהאדם יצר טוב ויצר רע. אבל בעלי החיים, לא. מלאכים, לא. מלאך הוא, מה זה שליח? הוא רובוט, הוא עושים, נותנים לו לעשות איזה משהו, הוא מבצע, הוא מסיים, זהו. הוא תקיים את מלאכתו, סיים את תפקידו. אבל בני אדם, יש להם זיכרון, ולכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא מצוות עשה מן התורה לספר ביציאת מצרים. ומה העניין של המצווה? מה הטעם של המצווה? מה יש בזה? כדי להשריש בליבנו את האמונה בהשם יתברך, כדי לדעת שהוא הבורא, הוא היוצר, הוא העושה, הוא בעל הבית על העולם, והוא משגיח על כל פרט ופרט שאנחנו עושים בחיים. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. לכן אדם צריך לעבוד את השם, וזה חג פסח, נקרא חג האמונה. למה זה חג האמונה? כיוון שכל האמונה בשם התברך באה משם. פסח זה כנגד אברהם אבינו. כך כתבו המפרשים. הרי יש לפסח כמה שמות. כמה שמות יש לחג הפסח? מי יכול להגיד לי? לא, תגיד. אתה שומע?
חג החירות.
אתה רוצה מיקרופון? אכלת היום? לא אכלת?
בוא. מה יש הפסח?
אם אני לא
טועה,
חג החירות.
חג החירות, נו.
כן.
איפה כתוב חג החירות?
חג האביב.
בסדר. זמן חירותנו, בתפילה.
כן.
מה עוד?
אביב.
איך?
חג האביב.
חג?
אביב.
שומע.
אביב.
אביב. מה עוד? עוד שם.
חג המצות.
חג המצות, יפה. וחג הפסח. ארבע שמות, נכון? אז הם ארבע שמות, בטוח, כן? תן לי, יפה.
אז באמת יש ארבע שמות לחג הזה. המון פרשים רמז כנגד ארבעת רגלי המרכבה. אברהם אבינו זה כנגדו הפסח. למה? כיוון שהוא המאמין הראשון בקדוש ברוך הוא. כתוב עליו בפסוק, והאמין באדוני ויחשבה לו צדקה. הוא האמין בקדוש ברוך הוא, זה חג האמונה. לכן כנגדו זה חג הפסח. מה זה פסח? קורבן. עד אז כולם היו עובדי אלילים. מה היה במצרים? עבדו אלילים, גם ישראל. מה אמר המקטרג? מה אינו עובדי אלילים? אף אינו עובדי אלילים, נכון? אבל...
לא אינה.
בוא אתה עם הארבע הזה, בוא אתה, כן, עם הארבע, בוא. אני רואה שאתם שם מתלחשים, כן, בוא, זה לא הולך ככה. אני מקווה שלא תגמרו להגיד את הכסף. כך, נו, אתם... כל טוב. אז בקיצור, אבל אתה יודע, השכר שלך האמיתי זה בשמיים. זה רק... בקיצור, אל תדאג אותך. אז האמונה זה מצד אברהם אבינו. ופסח זה אמונה. למה פסח זה אמונה? כי אין חג שיש בו כל כך הרבה הוצאות כמו חג הפסח. ותראה ישראל מפזרים ממון, כך כתב הרב חילה, מפזרים ממון על זה בלי סוף, בלי חשבון, כדי לזכות לקיים את המצוות כמו שצריך. תראה, המצות והיין וכל שאר ההוצאות. מה קורה איתכם היום? סירת מצרים. בטח, לא מבין מה קורה פה. בקיצור, אז זה פסח. פסח אשר פסח על בתי אבותינו במצרים ואת אבותינו הציל. ויקוד העם והשתהבו. אחר כך מה יש לנו עוד פסח, אה? איזה שם אמרת, וברח, וברח זה? חג המצות. חג המצות זה כנגד יצחק אבינו. למה המצות כנגד יצחק? כיוון שיצחק היה עולה תמימה והיה שמור, והמצה צריכה להיות שמורה. בליל הסדר רק מצה שמורה אתה יוצא את הרבה, שכתוב בתורה ושמרתם את המצות. מה זה שמורה מהמתי? אז יש כמה שיטות בפוסקים. יש מי שאומר בשעת קצירה, ויש מי שאומר רק משעת החינה, יש מי שאומר משעת נישה. אנחנו האמת נוהגים, מרן כתב, לפי שעת נישה. בכל זאת, נזהרים את המצה שמורה לעשות מקמח, ששמור משעת קצירה. יש בזה הידור מצווה. אז זה פסח, קורבן פסח. מי היה הקורבן? אז אמרנו פסח זה היה אברהם, אבל יצחק היה הקורבן. כנגדו חג המצות, מצה צריכה להיות שמורה, יצחק היה שמור, איפה ראינו שיצחק שמור? מראה אומרת, הוא היחיד שלא יצא מחוץ לארץ. אברהם אבינו בא מחוץ לארץ, נולד מחוץ לארץ, הגיע בגיל 75, ואחר כך העירה בארץ, ירד למצרים, אחר כך לאן ירד? גם לפלישתים, לכאן, פלסטין, זה היה פה. זה היה אברהם. ואחר כך יצחק, היחיד שלא יצא מהארץ. יעקב אבינו היה בבית לבן, ואחר כך נפטר במצרים, והעלו את עצמות, את גופו ממצרים, לקבור אותו במערת המכפלה. אבל יצחק היה שמור, זה מצה שמורה. אחריו מה יש? חג החירות. חג החירות זה, תשאיר רגע לסוף, נגיע עם חג האביב. חג האביב זה יעקב אבינו. למה הקשר אביו עם יעקב? אמרו רבותינו, אב יוד בית, אבא של 12 ילדים. אז היה לו 12 שבטי עדות בישראל, לכן החג הזה כנגדו נקרא חג האביב. הרב יבוא חג החירות, זה דוד מלך ישראל. דוד רגל לרעית של המרכבה. והוא משלים את המרכבה, וכנגדו חג החירות, כיוון שהוא נלחם בכולם, לא היה דורס משפטי, לא היה משהו, לא כלום, לא אכפת, היה לו משום דבר, לא הסתכל, לא ימינה, לא שמאלה. היה רק את הפלישתים, כתוב, הם בודדים בחבל. היה אומר כל יום כמה קילומטר פלישתים הרג. ככה היה דוד המלך. ולחם מלחמות השם, ולכן הוא נקרא כנגדו חג החירות, כי הוא ישב על הכיסא, ומצאצאיו יצאו הצאצאים, והם הגיעו לאן שהגיעו, אנחנו מחכים לביאת המשיח, שהוא יבוא מדוד המלך, כיסא דוד עבדך, מהרה בתוכה תכין, ובנה אותה, בעניין עולם במהרה בימינו. אנחנו מבקשים והקדוש ברוך הוא. לכן מכאן אדם לומד מה זה חג הפסח, כמה אדם צריך להשקיע להכין את עצמו לקראת החג הזה. כיוון שאני חוזר למה שאמרנו בהתחלה, שמי שעובר עליו 30 יום האלה, 30 יום האלה אומר רבי אברהם אזולאי, כל יום אנחנו יוצאים משער אחד של טומאה ונכנסים לשער של טהרה. אנחנו מכינים את עצמנו לקראת החג. כל אחד חייב למצוא איזה עוד דבר הוא צריך להכין לעצמו לחג, ואיזה הגדה של פסח לקרוא, ואיך ללמוד, ומה לקיים, ומה לעשות עוד החג הזה, מה שלא היה בחג שעבר. תמיד נשאוף לעלות, לא להישאר באותה מדרגה. כי נשארים באותה מדרגה, יורדים. אנחנו צריכים רק לעלות, כי הולך האדם לבית עולמו. הוא הולך ועולה. אנחנו בחינת הולך ועולה. לכן זה העניין של חג הפסח, רבותיי. כמה מעלתו חשובה ויקרה מאוד. עכשיו יש לכם איזו שאלה, מישהו יש עוד שאלה, אני... כי כתוב שואלים ודורשים בהלכות הפסח. נו? זו שאלה מהגדה, תגיד משהו. הרב
אמר שחייב לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים, נכון?
כן.
שהוא הולך
כאילו
לשאול אותו, מאיפה אתה מגיע? באתי ממצרים לירושלים.
אז מה?
באתי ממצרים
לירושלים,
נכון
הרב אמר?
כן. אבל אם עכשיו אתה
מגיד
גר באשקלון, אין לזה כאילו...
מה זה כך קשור? איפה שתהיה, ומי שהיה בלוס אנג'לס, ומי שנמצא במונטיווידאו, אני לא יודע אפילו איפה זה, והוא צריך להרגיש, אני עכשיו יצאתי ממצרים. אבל החוכמה, רגע, אני אענה לך. החוכמה לא לעזוב את ארץ ישראל, כמו שיש טיפשים שכותבים לנו, פסח בגן עדן, ראיתי באיזה... טוב שאתם לא נמצאים עם הציבור החרדי כל כך, אני נמצא בעבונות הרבים, אתה רואה מודעה, ושמו לי בדואר, מודעה, פסח בגן עדן, נבהגתי. אמרתי מה, מישהו הגיע לשם. בסוף מתברר שבאיזה אי יווני, הולכים לשם, עושים ליל הסדר. אז רוצים שתיתן להם כסף, אז הוא עושה פסח בגן עדן. הוא אומר, זה גן עדן, זה גן עדן, זה גיהני גיהנם. אתה מבין? אז זה צריך להיות עצמו כאילו יצא ממצרים. כי באמת אני צריך להרגיש, הייתי במצרים, בשעבוד של מצרים, והנה אני יצאתי משם. ואז על ידי זה האדם עולה, הנשמה שלו מתענה יותר, מקבל יותר כוח, מקבל יותר עוצמה. זה המעלה של מי שבליל הסדר מכין את עצמו כהוגן. ועל הכל צריך ללמוד הלכות פסח, לדעת מה מותר, מה אסור. לא לאכול כל מיני מוצרים שהם מתועסים, כמה שפחות, כי אנחנו לא יודעים מה שיש מעורב בתוכם. ולא לשכוח למכור את החמץ, למכור את החמץ, כן, דרך הרבנות או דרך זה, למכור, ואז האדם יהיה, ולא לשכוח לעשות ביטול חמץ. ביטול חמץ בבוקר, אחרי שריפת החמץ, על ידי שאדם מבטל את החמץ, אתה ניצל מעבירה של בל יראה ובלים מצא. לכן צריך להיזהר בזה מאוד. ולכן לשמור את כל הכללים ששייכים לחג הפסח. ואז מי ששומר את עצמו, באמת הכל יהיה על הצד הטוב ביותר. ולכן אנחנו 30 יום, הזוהר הקדוש כותב, כי יד הכס יח מלחמה על אדוני ועמלק מדור דור. יד, אומר הזוהר, זה יודלת, רוב העולם עשו פורים ביום י"ד לחודש אדר. הקסיה, יא זה יוד כ-15 בחודש ניסן. יבוא ניסן בעזרת השם, בקרוב, השבת אנחנו נברך את החודש, ויבוא ניסן, ניסן לגאולה. אז יבוא יד הקסיה, מלחמה לשם בעמלק. זאת אומרת, העמלק הזה נמחה במשך 30 יום. מי יודלת עד תזרה. ולמה מי יודלת, למה לא מי יודלת עד יודלת? כי יש לנו באדר 29 יום, כ"ט. כ"ט אדר, אז יש לנו רק, אם ערב פסח זה 30. ובערב פסח, אז שורפים את החמץ. ושורף את החמץ, יכוון שאני, כמו שאני שורף את החמץ הגשמי הזה מתוכי, מתוך ביתי, ככה יראה הקדוש ברוך הוא את יצר הרע מתוכנו, שלא יהיה לנו יצר הרע, שנתגבר עליו, שנוכל להכניע אותו, כי האדם בא לעולם בשביל להוכיח את עצמו, שהוא עובד את השם, לשמוע בכל השם. לכן זה הדבר הכי חשוב שצריך.
יש שם
סוגיה שבחות שאנחנו מציע? עוד פעם, מה
השאלה?
סוגיה שבחות,
מוצרים. סוגיה שבחות. מה השאלה?
איזה השגחות?
אני לא יודע.
לא, מה
שרה
בדעה
ודאות
שזה
100% מודעות. אין ודאות. אומר לך את האמת שאני לא מאמין לאף אחד. כי אם המשגיח לא נמצא שם ולא משגיח כמו שצריך, אי אפשר לסמוך. סתם, השאלה על איזה מוצרים אתה שואל.
שוקו, מעדנים.
איך?
שוקו.
חלב, גבינות.
מעדנים.
תראה, בגבינה בדרך כלל, במוצרי חלב, כמה שאני יודע, אין בהם הרבה חששות. זה אין בזה חשש. וגם אם היה משהו, זה מתבטא לפני כן. הרי בלב הכי, הם כבר עכשיו מייצרים בפסח. שמים מלא חומרים. שמים מלא חומרים שמשברים, שזה מחזיק חודש, חודשיים. אז בקיצור, זה המצב. אנחנו אוכלים היום הרבה מוצרים שהם רעילים. לצערנו. אבל זו המציאות, במוצרי חלב כמעט אין לך בעיה, ביצים אין לך בעיה, בשר, מה שאתה אוכל תמיד כל השנה, זה גם קשה לפסח, אותה דבר עופות, אין שום בעיה. אבל שאר המוצרים האלה תועשים, שמנים ואני יודע מה, וממתקים וזה, זה סיפור בפני עצמו. זה לא פשוט, לא פשוט.
רב, מה
הטעם
שגם בזמננו? יש
עניין לבדוק
דווקא
בנר,
ולא פנס.
תראה, אם אתה שואל את סוד הדבר, אז לפי הסוד, לפי הקבלה, ודאי שיש עניין בנר. נר שיש לו פתילה באש, זה ודאי ש... כנר מצווה ותורה אור, זה מרמז לאורות עליונים, שאנחנו על ידי זה מסלקים את עצר הרע, ומעבדים אותו. הרי בוא נדבר דוגרי. אדם יודע שהוא ניקה את הבית, ניקה את כל הארונות, בדק את הכל, ונשאר כעת, זה רק חזרה כללית, כאילו. בשביל לצאת את החובה לקיים מצוות הבורא. זהו, אז זה העיקר הדרך. אבל אמרו רבותינו שאני צריך, המשנה אומרת, אור לארבע עשר, בודקים את החמץ, אור הנר. אז אני צריך נר. הנה כן. חוץ אם זה מקום פתוח, כמו חצר או מקום פתוח, שזה ביום אני יכול לבדוק, לראות שאין שם חמץ. אבל עליו הכי, בתוך הבית, אדם משתדל לקיים את המצווה, כמו שאמרו רבותינו. עם נר ועם אש, וכדאי גם לשצות בנר שעבה. כך כותב רשש, המקובן על השלום, כותב שבכל מוצאי שבת, יש בזוהר הקדוש, תגובה, להדליק נר במוצאי שבת בשביל הבדלה. הנר להבדלה יהיה עשוי משעבה. מה יש בשעבה? שעבה יש שם סודות. שעבקה. ידוע שכל האחיזה של עמלק זה בבקה של שם הוויה. כך אנחנו אומרים. אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק. זכן קרנת יד עקס יא מלחמה לשם בעמלק. אז אנחנו צריכים לחבר את הבקה. דבר כה על ידי נר שעבה, זה שעניין לקנות שעבה, שעבה זה נקרא בערבית שם עשר, זה שעבה מדונג שעשוי מהכברת של הדבורים. זה באמת מגרש את השטן, מגרש את יצר הרע, בורח מזה. לכן זה המעלה שלו גדולה מאוד. ידוע גם היום רואים את זה בטבע, לדוגמה, שבכברת של דבורים, אף פעם אין שם חיידקים. למה? כמו שיש שם שעבה הכל מסביב, ואם חלילה חודר איזה ג'וק או איזה מעופף זר נכנס לשם, בא המקום, הורגים אותו, ועליו מכסים שכבות שכבות של שעבה. מה זה? לבודד ולהרוג את כל החיידקים. אז תראה איזה חוכמה יש לדבורות שנתן להם הקדוש ברוך הוא, חוכמה עצומה מאוד. גם אגב, אתה הזכרת לי עכשיו, לספר לך מעשה שסיפר בזמנו הרב הולבי עליו השלום, שלמה הולבי. לפני 50 שנה הוא סיפר לנו, הוא היה בהתחלה סטודנט בנורווגיה. סטודנט. זה היה עם כל הסטודנטים, והם הפכו לחקור חקר בעלי החיים. אחד הדברים שהוא ראה דבר מדהים מאוד, ומזה, זה גרם לו לשוק בתשובה, הוא ראה כמה, הוא סיפר לו שלושה דברים, אני זוכר כרגע על שניים, אחד מהם, הם הלכו שם באיזה, בחוף הים, וראו שיש איזה סוג עופות שמגיעות לים כדי לשתות דגים. והעופות האלה הם עופות מאוד בריאים ושמנים של בשר טוב, ויש עוף טורף, עיית, אני לא יודע איך קוראים לו, שהם היו הולכים להקה, והם הולכים מרחוק, ממרחק 20 קילומטר הוא יכול לזהות אם יש להקה של העופות האלה שרוצה לאכול אותם. עכשיו, העופות האלה, באופן קבוע, היו שומעים, הם עקבו, יקחו איתם טפים, אז היה הטפ של פעם, זה היה מזוודה שלמה. אז הם הקליטו את הקולות, שומעים קול של הזעקה, הציפור צועקת, יש ציפור סיירת שם, יש להם, היא צועקת הזעקה, מיד כל העופות נדבקות לקרקע. עכשיו, הם טסים, האויב טס לבעלה ולא רואה כלום, ממשיך והולך. הרי שהוא הולך, משמעים כל הרגעה, אז הם חוזרים לסדר יום הרגיל. קיצור, אז הם אמרו, אנחנו רוצים לבדוק מה זה. הקליטו את הקולות האלה, ואחר כך צדו כמה מהעופות האלה, ונתנו להם לגדול אצלם במעבדה. ובמעבדה נולדו, הטילו ביצים ויצאו משם אפרוחים, השאירו אותם, נתנו להם עוד שנה, גדלו האפרוחים ושוב נשאו נשים ובקרוב אצל כל הרווקים. ואחרי זה הולידו עוד שלוש חודשים, בדור השלישי, אז הדור השלישי שמו במעבדה, שמיעו לציפור את הקול של ההזעקה, הציפור במעבדה יושבת, נדבקת לקרקע. עמדו מתאמים כל המדענים, איך זה יכול להיות? הרי מי לימד אותם? הם לא ראו את זה, לא שמעו, פעם ראשונה היא שומעת. ואחרי זה הדיקו להם את ההרגעה, הם השתחררו. אז הוא אמר מעצמו, זה מראה לי שיש אלוהים במעלה שהוא מכוון את הכל. לא יכול להיות אחרת. אחר כך היה משהו עם הדבורים. מה הם הדבורים? הם בדקו את הדבורים, עקבו אחריהם. ראו, הכברת של הדבורים בכלל זה ידוע, הדבורה מאוד זריזה, והם מסודרים מאוד. שים לב, שאיפה שיש כברת דבורים, תמיד יש דבורים שמסתובבות בחוץ. אלה שומרות מבחוץ שלא יבוא איזה אדם זר לכברת. עכשיו, אוי ואבוי למי שמתקרב, אם הוא מתקרב שם, בא לגוע בכברת, הם נוקמים ממנו, ירדפו אחריו עד חוכמה ויעקצו אותו. קיצור, אז יום אחד, הם עקבו איפה הדבורים מגיעים. אז ראו מאיפה הם מגיעים. בררו, ראו שלוקח להם 20 קילומטר לטוס באוויר. אתה יודע מה זה לדבורה? דבורה כזו קטנה. 20 קילומטר היא טסה, והם מסתובבים, מסתובבים, מסביב, סביב, רואים שם איזה מקום שיש פרחים, אם זה פרחי אדר או כל מיני פרחי אבוקדו, יש כל מיני פרחים. חוזרים, זה עכשיו עוד מעט באביב, זה ניסן, חוזרים לתחנה המרכזית, ואז יוצאים הדבורות האלה שהן מוצצות את הצוף, ואיך הן מודיעות להן? לא קלטו. אפילו לא דיברו, לא זמזמו. מספיק שהן חזרו, הן כבר ידעו, תעשו ישר ליעד. חזרו. אז ראו איך זה יכול להיות. יש דבורות מיוחדות שהן מסיירות ובודקות איפה יש, ודבורות אחרות שהן התפקיד שלהן ללכת ולמצוא את המקום. מאז לפי זה אמר זהו. וזה, בגלל זה חזר בתשובה, הוא כתב את זה רק כאן בספרו. כתב את שתי הסיפורים, ויש עוד סיפור שלישי, אני לא זוכר אותו כרגע, אבל זה פחות או יותר, מכאן רואים איך יש מלך גואל ומושיע למעלה, שהוא משגיח עלינו, והוא שומר אותנו, שומר עמו ישראל עד, הוא ישמור את עם ישראל תמיד.
אמן.
נשמור גם אתכם.
אמן.
נתן לכם לשמור אתכם לטובה ולברכה. חיים טובים וחסד וברכה והצלחה.
אמן.
ויהי רצון שיהיה חג הפסח בניצבת צהלה. רבותיי, יש לנו את המצות שלנו, אני אגלה לכם, זה פה באשקלון נאפה. בצורה הכי יעילה, הכי מהודרת. אמרתם את האמת? שכמה רבנים היו ואמרו שלא ראו מקום עם הידור כזה ושמירה כזה. אז יש כאן מצות, יש את המצות, יש בחוץ מצות או ש... בסדר, יביאו, אז יביאו. אז יש כאן את הבחור שלנו שהוא אחראי היום על השיעור כאן. הוא אצלו יש אפשר להירשם, גם מצות יד, גם מצות מכונה, ברוך השם, הכל כמו שצריך. על הצד הטוב ביותר, אז אתם מוזמנים, מי שרוצה שידחוק את חג הפסח כמו שצריך, רק שהפוסקים כתבו, אשרי האדם שכל השבוע אוכל מצה שמורה, עושה דבר גדול מאוד, חזקו ואימצו, השם ממלא משלות יוכל לטובה.
אמן.
עזקו לבנים ועובדי בנים, עוסקים בתורה ובמצוות. ויש בחוץ גם את הספרים של פסח והגדה של פסח, אתם מוזמנים לבוא ולקחת אותם, והשם יהיה עם אחר. רבי חנניה, בן
אחשי האומר. שפיכה,
שפיכה להם תורה לקדוש. שנאמר, אה, אה. בוא נבוא לעזור קדיש. מה, תתקוע את זה, תורה ביגב. לפחות אביר קצת.